קהל נכבד וקדוש, ובראשו כבוד אמיתי הרב מרד רטרה, רב יוסף ויצן שליטה, הוא הזכיר בדבריו בשם מורינו רבינו הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שתמיד כשהיה בא למקום היה מכבד בראש ובראשונה את הרב מרד רטרה. אני צריך לומר את זה גם על מורינו רבינו רב ציודה זיכרונו לברכה, כשהיה בא אצל יישוב מישהו מהתלמידים של הישיבה היה רב, הדבר הראשון כשהוא בא ליישוב היה הולך כאילו להגביל את פני הרב מרד רטרה, למרות שזה לא באותו מישור, אבל משום כבוד התורה, משום כבוד הציבור, כך היה נוהג. התכנסנו פה היום, הערב, לעצרת אזכרה לזכרו של מורינו ורבינו הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שעוד אמנם עוד לא מלאו 30, זה כאילו מסתיים הפרק זמן של האבילות, כפי שחז"ל אומרים מסכת מועד קטן, שהדרכתה של תורתנו הקדושה היא מקיפה את כל תחומי החיים, גם כשקורה אסון ומסתלק מישהו ממשפחה, חז"ל הדריכו, יש ימים לבכי, יש ימים להסבט, ויש ימים לאבילות. בדרך כלל אבילות מסתיימת כעבור 30 יום, חוץ מילדים על הוריהם, משום כבודם, זה נמשך עד י"ב חודש, וההספדים בדרך כלל עד שבעה, אבל חכם שנפטר, אני חזרנו ממסכת שבת, חכם שנמכר הכל קרוביו, שואלת הגמרא, הכל קרוביו סלקא דעתך, אלא הכל כקרוביו, והאבילות כלפיו וההספדים יכולים למשך אפילו עד י"ב חודש. ולכן למרות שזה אחרי שבעה, ודאי שזה אותו הזמן, החכם יש עניין להספיד, יש עניין להעריך את גודל האבידה, מה שקרה לעם ישראל בהסתלקותו של אותו גברא רבא לגנזי מרומים. גם כשאנחנו מספידים על מישהו, לא הייתי אומר שאנחנו יכולים להתיימר שאנחנו מקיפים את כל התחומים ואת כל מלות הנפש שהנשמה הזאת קיפלה באישיותה. יש גמרא בסוף מסכת יבמות, ממש בדף אחרון, כתוב רגלי, שלושה רגלי, הייתה איזושהי שאלה, אישו את זה שלושה רגלי. מביא רש"י בשם תשובת הגונים, מה זה רגלי? הוא אומר שביום הסתלקותו של אדם גדול היו מתכנסים התלמידים, הקרובים, הידידים, ועולים על קברו, כל אחד ואחד היה אומר איזושהי שמועה, כלומר, חז"ל בתלמוד רצו להביע לנו שגם כשאדם מסתלק ומספידים אותו, לא תמיד אפשר להקיף את כל הגודל וכל אוצרות הרוח הגדולים שהנשמה הזאת הכילה. לפעמים נעלם ממישהו נקודה הזאת או נקודה הזאת, וכשמתכנסים ביום ההסתלקות או מתכנסים לעצרת אזכרה, כל אחד ואחד מעלה נקודות שבתחילה אולי לא שט ליבו, ובהצטרפות כל ההיבטים שכל אותם אישים שהכירו אותו יכולים להעיר מה הנשמה הזאת העירה כדי להנחיל את זה לדורות הבאים. כך מפרש דש"י בשם תשובת הגונים, אין לי ספק שכל התכנסות בכל מקום לזכרו של מורינו ורבינו הרב מרדכי אליהו זצ"ל היא תאיר את נשמתו לדור הזה ולדורות הבאים. אצלנו בתורה כשמדברים על הספד, ההספד הראשון שמוזכר בתורת משה זה הספדו של אברהם אבינו על שרה אמנו. הפסוק אומר, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. מה המילה ויבוא, מה זה מדובר במקום אחר, לא ניכנס כרגע לנקודה הזאת, זה מחלוקת הראשונים, אבל מה שנוגע לענייננו, לבכות, לספוד לשרה ולבכותה. הרי מפרשים עומדים שבדרך כלל הבכי הוא קודם להספד. הבכי זה הבעת הצער והכאב ועוגמת הנפש הגדולה שנגרמה לאותה משפחה, לאותם קרובים, לאותם מכירים ואותם מעריכים שהנשמה הזאת הפתה להם בהיותה בתוכנו. ולאחר מכן עוסקים בהספד להעריך את פועלו, את מעשיו, את ההתנהגות שלו, את כל מערכת ההשפעה מה שאותה נשמה, ביותה בתוכנו, בעולם הזה, מה שהשפיע, מה שהקרינה. אצל אברהם אבינו, התורה מקדימה, ויבוא אברהם לספוד לשרה, ולאחר מכן לבכותה, לכאורה איפכא מבוא אליה. קודם כל בוכים, ולאחר מכן מספידים. טוב, יש בזה גם על דרך הפשט, היות והוא בא ממקום אחר, לפי שיטת רש"י, הציבור כבר ירד שם, משום כבוד הציבור, קודם כל הספיד, ואחרי זה בא. אבל יש בזה הסבר יותר עמוק. הסתלקותו של אדם, יש לזה השפעה והשלכה על שני תחומים. קודם כל, על המשפחה הקרובה, שנקרע מהם נשמה יקרה, שחייתה איתם, יוקשורה איתם ודגה איתם, הם חשים בחסרונם. ולאחר מכן, החסר שיש מבחינה ציבורית, מבחינה הנהגתית, מבחינה קהלתית, מה שהציבור חסר, להעריך את פועלה של אותה נשמה, מה מכאן ואילך חסרנו. אצל אברהם אבינו, מצד האישי הפרטי, שהיה אסון, אשתו נפטרה, אבל לא חל איזשהו שינוי בהנהגה של אברהם אבינו באותו זמן. יצחק כבר היה גדול, יצחק כבר המשיך. עיקר ההקפדה הייתה להעריך את מעשיה של שרה אמנו. מה היא פעלה, מה היא השפיעה, מה שהיא הקרינה, מה שהיא עשתה. הרי חז"ל אומרים בזמן שהניקה בנים שרה, לא רק שהיא הניקה, כמה עקרות נפקדו. וכמה אנשים יוכלו להניק את ילדיהם, ואיזה ברכה ואיזה טובה ירדה לעולם. כשצדיק נמצא בעולם הוא לא חי לעצמו, הוא חי לכל אותו הדור. כמו שהמפרשים אומרים אצל יעקב אבינו, ויחי יעקב בארץ מצרים. מה זה? יעקב אבינו חי בארץ מצרים? לא היו שם עוד אנשים שחיו בארץ מצרים? כל אחד היה חי בתוך 400 שלו. חיותו של יעקב אבינו הורגשה בכל ארץ מצרים. כשיעקב אבינו בא, הנילוס עלה, והרב פסק, וכל 17 שנה שהוא יחם במצרים, כולם, גם המצרים הפשוטים, חשו בהשפעה הצדקנית של יעקב אבינו. הרי בתוספת המסכת סוטה מוזכר, יש תן אחד שסובר, לאחר שיעקב אבינו נפטר, אז אותם שנות הרב שהיו אמורים להיות בהתחלה, הם הושלמו אז, גיזו, כולם חשו בהסתלקותו של אותו צדיק. אם כן, ההספט זה להבליט מה הציבור הפסיד, מה אנחנו חסרים, כדי שנדע להעריך לעצמנו ולסגל לעצמנו איך אומרים, לתפוס בשולי גילימה של היי גברא רבא, שאנחנו משהו מן המשהו ניקח גם לעצמנו, שנשתדל ללכת בדרכיו, ליישם אותם ולהמשיך את זה גם לדורות הבאים. אם כן, זה מה שנוגע מצד ההספט, החשיבות שיש, וזה אין ספק שכל המרגמנים את האירוע במקום הקדוש הזה, ודאי שיעמדו על הברכה, שינחילו עד כמה שאנחנו מסוגלים להכיר את גודל ההשפעה של היי גברא רבא לדור הזה, בייחוד לדור הצעיר, לבני תורה, וגם לדורות הבאים. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, כדי להכיר במקצת את אישיותו של היי גברא, הייתי אומר שאישיות שאפשר לומר, כמו שחז"ל אומרים ביטוי הזה, על אנשים גדולים בתקופת בית שני, איש אשכולות. אשכולות זאת אומרת שבן אדם הזה שילב באישיותו כמה וכמה תחומים. הן בתחום התורה, הן בתחום התפילה, והן בתחום ההנהגה הציבורית. כשאנחנו מדברים מתחום התורה, הרי עוד מצירותו, השקידה שלו, ההבנה שלו, החריצות שלו, עולמה של תורה, זה היה עולמו. הוא היה שקדן ולמד, וגם נתמנה לדיינות, ותרם שנים על גבי שנים למערכת המשפט של תורה, ברמה גבוהה, במשך שנים על שנים, ביושבו למשפט ולדון את בני עמו. מילא גם גדלות בתורה, השיג והשיח שלו, שהיה לו תלמידי חכמים, בכל התחומים, הרי כמו שחז"ל אומרים במסכת קלה, תמיד חכם אמיתי זה נקרא, מי שאפשר לדבר איתו או שואלים אותו דבר הלכה בכל מקום ואומרה. ככה הגמרא, ככה חז"ל אומרים במסכת, לחפש אישים כאלה, זה צריכים לחפש בנירות. אני זוכר שקראתי בשו"ת, שאלו שהתנגדו לחידוש השמיכה בזמנו של מרן הבית יוסף, הם אמרו שהרמב"ם כותב בסנהדרין ממנים אנשים שיודעים לראות בכל התורה כולה. אז על, עוד על הרבו של יוסף מארי בעיריו אמרו, איפה יש לנו אחד כזה? על הבית יוסף אמרו דבר כזה. אנחנו עומדים מתפנה, איך? הרדב"ז ואמר הרלב"ג שהתנגדו בזה. אלא מה? אנחנו צריכים לדעת שהחכם הוא לפי הדור. הרי אף אחד לא יגיד שאני כמו רבי עקיבא, שאני כמו רבי יהודה הנשיא, אלא בדעתם לאותו דור, אדם ששולט בכל מחמני התורה, יכול להורות בכל דבר, הוא לא חייב על המקום. יש שאלות שגם תמיד חכם גדול צריך לפעמים לעיין במקורות, זה לא חיסרון ב... יש כאלה פוסקים אומרים שלא לא יפסוק, אפילו מי יודע, אלא אם כן הוא מסתכל בשולחן ערוך ונושא כליו. אבל בכל אופן, אין ספק שמורנו רבי הרב מרדכי אליהו, הוא היה איש האשכולות שכל מחמני התורה, ולא רק, הרי בדרך כלל לפעמים יש אלה שהתעסקו רק בניגלה, שהתעסקו רק בניגסטר, אצלו היה שילוב, אין תורת הניגלה ואין תורת הניסטר, היה בקי ושוחה בהם, ידע את כל תחומי התורה, זה למצוא אישיות כזאת, זה נף, מילטה, זאת רטיב. זה מה שאנחנו זכינו לראות באישיות הגדולה הזאת, בנשמה הזאת, שהקרינה והשפיעה עשרות שנים בתחום התורני. אבל גם בתחום התפילה, יש לפעמים אנשים, הוא ילד גדול בתורה, אבל נושא של תפילה זה לא התחום הספציפי שלו. אצלו נושא של תפילה תפס מקום מרכזי. הרי השבת קראנו על פטירתו של אהרון. יונתן בן עוזיאל אומר, כשמשה רבינו הספיד את אהרון, הוא אמר שנבד מאיתנו עמוד צלות הון די ישראל. כלומר, עמוד יסוד התפילה. אם כי כל גדלותו של משה, עיקר גדלתו שמשה היה בתחום הנבואה, בתחום התורה, בתפילה, אהרון היה אפילו יותר גדול. וזה לא מפחית ממעלתו ומכבודו של משה רבין. בתחום הזה, הרי הם היו שני ראשי סנדרות. כל אחד היה בתחום אחר. ברור שמה ששייך לפיפולת דורייתא וכל זה, זה היה משה. אבל בספרה ישרה, גם אהרון. הרי מי שזוכר שהתורה מדגימה בפנינו ויכוח בפרשת שמיני, יש שלושה פסוקים בפרשת שמיני, שם עם החטאת שנשרף, והגמרא במסכת זבוכים מקדישה כמעט שלושה דפים, מחלוקת תנאים, איזה חטאת נשרף, ולמה הוא נשרף, יש מחלוקת תנאים, והיה שם ויכוח, התורה כותבת את זה בשלושה פסוקים בקיצור, אחרי זה כתוב בסוף הוויכוח, וישמע משה, ויטב בעיניו, משה רבינו אמר להם, למרות שאתם עוננים, היות יש לכם דין של כהנים גדולים, אתה והייתם צריכים לאכול את זה גם בעניינות, אז אהרון אמר לו, אם שמעת בקודשי שעה, מי אומר שגם חטאת ראש חודש, שתי ראש חודש, שזה קודשי דורות, שגם זה מותר. ומשה רבינו הודה, יש לנו עוד ויכוח בתורה שהתורה מדגימה בפנינו. בפרשת וישלח, בפרשת שיעקב ברינו ועשו, כשהוא ברח בחזרה מלבן, התורה כותבת לנו ויכוח בין יעקב ועשו, גם כן ויכוח בין שני אנשים. מה אומר יעקב אבינו לעשו? מה פשעי ומה חטאתי כי דלקת אחריי? מה מצאת מכל כלי ביתי, ביתך? מה לקחתי? מה עונה לו הרשע? הבנות בנות. היי הבנים בניי. בזרוש, לא תשובה לעניין בכלל. לרשעות. כשיש ויכוח עם רשע, שלא לא אכפת לו על האמת, לא שייך ויכוח. אבל כשיש ויכוח, אנשים שחותרים לאמת, משה רבינו ואהרון, משה רבינו לא חש מלהודות, אתה סודק, והיית ביני משה. זה רואים גדלות, האדם הענף ביותר שהתורה מידע עליו, שחתירה לאמת היא במו, היא נר לרגליו. על אהרון, קראנו שמשה רבין עמד עמוד צלותון לישראל. לא נגזים אם נאמר שבדור הזה, נוכל לומר הרב מרדכי אליהו, הוא היה עמוד התפילה, מי שזוכר את עצרות התפילה הגדולות, לפני גירוש והרס, של גוש כתיב, אם עשו את זה על יד הכותל המערבי, אם עשו את זה בנווה דקלים, אלפים אלפים של אנשים הגיעו, וגם מי שלא הגיע אז הם התפללו במקום של עצמם, לעשות עצרת כזאת, ואין לנו ספק שהתפילות הפקיעו שחקים, ומי יודע כמה ייסורים קשים עוד מנעו התפילות הללו, מי שחלילה עם בלעדיהם.
תפילות לעשות בצורה ציבורית, עם תקיעות שופר, על יד הכותל מרבי, ונאמר יהיו גימו מידות, עם עומק הכוונה על פי חוכמה הפנימית, זה לא כל אחד מסוגל. זה משהו שהיה בשורש נשמתו של מורנו רבינו, גדלות בתורה וגדלות בעמוד התפילה. וכשאנחנו באמת מנסים לראות את גודל האבידה, לא נגזים אם נאמר, מה שחזן אומרים, מאין דבר כזה מה שחזן אומרים על אברהם אבינו. כשאברהם אבינו נפטר, אז חזן אומרים במסכת בבא בתרא, איך הספידו אותו? אמרו עליו, אוי לו לעולם שעבד מנהיגו, ואוי לה לספינה שעבד קברניטה. הרי אברהם אבינו כשנפטר, כל גדולי עולם באו לספיד אותו, ללוות אותו. הרי הוא, על אף הרי נאמר, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. הם הכירו בו בתור האוטוריטה הרוחנית הגבוהה ביותר באותו דור. לא זיזלו בלילה, חלילה, במתו של אברהם, אמרו, אנחנו לא מסוגלים לחיות בחיי קדושה, בחיי פרישות, דרמה כזאת, העריכו את זה. וברך מברכך, זה היה ברכה של יעקב ושל אברהם אבינו. ואברהם אבינו העריך אותו שהוא היה גם מנהיג מדיני. הרי אברהם אבינו ניצח את ארבעת המלכים כשהוא רדף אחריהם, לאחר שהם שבו את לוט. וארבעת המלכים זה לא היו מפקדי כנופיות. המדרש אומר שהיו ארבע אימפרטורים, זה כמו, לפי המושגים של אז, זה היה מעצמות. ואברהם אבינו עם מספר מועד של חיילים ניצח את האימפרטורים, זאת אומרת, הוא הכניע מעצמות, לפי המושגים של אז. זה היה מוערך הן מבחינה הנהגה מדינית והן מבחינה הנהגה רוחנית. המשל שחז"ל אומרים, אוי לה לספינה שעבד כבר ניתה, ואוי לעולם שעבד מנהגו, חז"ל לא סתם אומרים שני משלים. כל משל רוצה להביע פן מסוים שהמשל השני אין בו. ספינה שנמצאת במצוקה, הים סוער, והקברניט פתאום נפצע, נעלם, הם נמצאים ממש בסכנה, כרגע. איך לנווט את הספינה לצאת מתוך הנחשולים הגדולים. אבל למצוא קברניט, זה כמו למצוא בעל עגלה בדור הקודם שהניגו את הסוסים עם עגלה. זה אפשר למצוא, זה לא דבר מקצוע שאי אפשר. אבל הם לא בסכנה מיידית. מה שאין כאן בספינה, הסכנה היא מיידית. אוי לו לעולם שעבד מנהיגו. כשנפטר בן אדם שהוא מנהיג העולם, אז לא אמור שהעולם על המקום הוא בסכנה. בטווח ארוך, הדברים ילכו וידרדרו אם אין הנהגה כמו שצריך, אז כל החיים השקטים, המשולבים, הממוסדים, עלולים להתמסמס. אבל זה לא מיד. אבל למצוא מנהיג, זה קשה מאוד. זה לא כמו למצוא בעל עגלה או למצוא איזשהו כפרית. בשביל זה צריכים כישרון, בשביל זה צריכים תכונות נפש וכישורים. למצוא דבר כזה זה קשה, אבל העולם לא מסוכן. כשאברהם אבינו הסתלק, חז"ל אומרים שהעולם הספיד אותו, יש פה שני הפסדים. הן קשה למצוא, והן אנחנו כבר בסכנה על המקום. אוי לה לספינה שעבד כבר ניתן. לא נגזים אם נאמר, ביחס למורנו ורבינו, הרב מרדכי אליהו, כושר ההנהגה שלו, מלבד מה שמנינו, על תורה, גדלות בתורה, בכל התחומים, ותפילה, כושר מנהיגות. המנהיגות שלו, שהציבור מקיבל את האוטוריטה הזו, שראו פה בתור מנהיג, שכל החוגים במדינה, לצערנו הרב, עם כל ההתפצלות של הדתיות, ויש כאלה שעושים פולחן מהפלחות, כאילו שאלו יש להם תורה אחרת ואלו יש תורה אחרת. כולנו יש לנו תורת משה, כולנו יש לנו שולחן ערוך, והרמ"א לא כתב שולחן ערוך בפני עצמו, הוא הגיע על המחבר, שיש דברים, אלו נלקח, אבל המחלוקות הן לא מחלוקות בתשתית ובבניין, לפעמים, בדברים, הוא אוכל צ'ורניק והוא אוכל קובני, אז מה? איזה דברים יש בזה? איזה דברים משניים, זה לא דברים עקרוניים, יש תורה אחת. בזה הוא חיזק את מעמדו של מרן בית יוסף, שהשולחן ערוך הוא ספר לכל כלל ישראל. הוא היה מקובל על כל החוגים, ספרדים, אשכנזים, לא משנה מאיזה עידה, גדלות שלו בתורה, וידעת להורות לכל אחד ואחד בהתאם למסורת שלו, בהתאם להתנהגות שלו. מישהו תימני צריכים ללעות לו, בייחוד אם הוא הולך לפי הרמב״ם, צריך להגיד לו שרמב״ם סובל כך וגרה. אם הוא שייך לצפון אפריקה, צריך להגיד אתה נוהג כך וגרה. אם הוא שייך לבגדד, אתה נוהג כמו איש בן חי. כל אחד, אחד, בהתאם, וזה לא סתירה, כל אחד צריך לנהוג. לפי מנהגי עידה שלו, כמו שחזון אומרים, אל תיטוש תורת אמך. מנהגי עידה הם חייבים את הבנים. אבל אם אביו של מישהו היה חסיד, היה קם תיקוני חצות, והיה קם כל יום בבוקר לתפילת ותיקין והיה הולך לטבול, ודאי שזה מנהגים יפים וטובים, אבל זה לא מחייב את הבן, אלא אם כן הוא קיבל אותם מצד עצמו. מה שאין כן מנהגי עידה, על זה נאמר אל תיטוש תורת אמך. לפעמים בעל תשובה, פעם שאל אותי, אבא שלו, הוא לא שמר שום דבר, והוא עכשיו התעורר, לפי מה הוא צריך לנהוג? אמרת לו, לאיזה עידה אתה שייך? אתה צריך לנהוג לפי מנגדה. אבא שלך לא קם לתפילה בשבת, או שנסע בשבת לים, חופשה. אז מה, אתה תמשיך לדבר? אתה מבין עכשיו שזה דולך לא נכונה. אתה צריך לנהוג לפי מנגי העידה שלך. כן, הוא היה רבם, הייתי אומר, של כל ישראל. לא עידה מסוימת, שכל ישראל, לכל אחד הוא ידע להורות בהתאם למנהגי העידה שלו. ולכן העבידה הגדולה שהוא נסתלק, זה עבידה לציבור כולו. אם אתם זוכרים, הרי בפרשת שמיני, באותו יום שקרה האסון הזה של פטירתם של נדב ואביהו, שזה כאילו שיבש, ערבב את שמחת כלל ישראל, משה רבינו אומר לארון, הוא אשר דיבר השם בקרובה יקדש לפני כל העם הכבית, ובכל בית ישראל יפקו את השריפה ששרף השם. כלומר, הסתלקותם של נדב ואביהו זה לא רק אסון פרטי שקרה לכם, למשפחה. זה דבר שנוגע לכלל ישראל, חוץ מצד גדלותם. אבל אתה, כהן גדול, ומה שקורה לך, אתה ממשיך לעבוד. זהו גדלותו של כהן גדול, וידום אהרון. למרות שכהן גדול הוא עונן, ונפטרו לאחת משבעה הקרובים שלו, הוא ממשיך לעבוד, הוא מבליק על היגון הפרטי שלו, כי הוא שליח של כלל ישראל, והוא כאילו, הוא לא חי לעצמו. טוב, אי אפשר לדרוש את זה מכל אחד, רק מכהן גדול דבר כזה. ורואים שיש בכוחות הנפש של אדם להתרומם לספירה כזאת. העבידה הגדולה הזאת, מה שקרה פה, בהסתלקותו של מורנו רבינו, זה העבידה של כלל ישראל, וכל בית ישראל יפקו את השריפה ששרף השם. וכשאנחנו נתבונן באמת מבחינת ההנהגה, אצלו ראינו הנהגה של כישרון ואוס של תורה וגבורה של תורה שעשויה ללא חת. אתם יודעים רבותיי שהוא לא נמנע מלהביע דתו דעת תורה בנושאים ששכים להנהגה שהמדינה לא תמיד הסכימה עם זה, לא תמיד השלימה זה, כתוצאה מהחולשות. ההתנתקות ממורשת ישראל הביאה בכנפיה גם התנתקות מהלאומיות וההתנתקות מארץ ישראל הקדושה. וראי, מי שלמד תלמוד ומפרשת, במסכת, בבא קמא, בפרק רביעי, דומני, סימן ת' בים של שלמה, אומר המרשל, שמורה הוראה, תלמיד חכם, ששולים אותו דבר הלכה בנושא מסוים, וזה לא ימצא חן בין את זה, או לא ימצא חן בין ההוא. הוא חייב לומר מהי דעת תורה, אפילו אם זה כרוך בסיכון שלו. שם מדובר בזמן שרומי ששאלו, שור שלכם שנגח שור שלנו פטור ושלנו, כן, הוא אומר שחייבים לי, כמו שיהיה זה כרוך בסיכון. מישהו בן תורה אמיתי, הוא לא נמנע מלהביע את דעתו, גם אם זה לא ימצא חן בעיני מישהו. וזה מה שאנחנו ראינו באישיותו של רב מרדכי אליהו, בייחוד בתחומים, ביחס לארץ ישראל, שאנחנו יודעים שהמדיניות היא חלושה. אני לא רוצה להגיד שכל ראשי ממשלה של ישראל או כל השרים רוצים להסגיר את ארץ ישראל מתוך רצון פנימי. נאמר, למד עליהם זכות, יש חולשות והם לא עומדים בלחץ. מי שאין לו עושר תורה, קשה לו לעמוד בלחץ. והוא אמר את דתו באופן חד משמעי, שארץ ישראל, אסור להסגיר ארץ ישראל. ואנחנו נקרא גם פרשת השבוע, שחזל הדגישו והבליטו את מעמדם ואת מלאתם של בנות צלופחד. שהם חילבו את הארץ, בזמן שדור המדבר אמנות ניתנה ראש ונשו המצרים, וחטא המרגלים חטו, והנשים של אותו דור לא חטו. ובנות צלופחד זה היה פרט שיצא מן הכלל, לא למד על עצמו, אלא על הכלל כולו. וראיתי באמת הסבר יפה, איך אנחנו רואים שבנות צלופחד, שנקרא שבת, הם חייבו את הארץ. הרי הם ביקשו, תנה לנו אחוזה בתוך החייבים. אולי סתם? הם רוצים, מחלקים את ארץ ישראל, מחלקים ירושה. גם אנחנו רוצים, כמו שאנחנו לפעמים שומעים, שבעיתון מתפרסמת הודעה על צו ירושה. פתאום בא מישהו, בן דוד, אף אחד לא הכיר אותם, אומר, אני גם כן רוצה לראות, אני גם קרוב שלנו. מחלקים בחינם, למה לא? ואחרי זה היורשים האמיתיים צריכים להוכיח שהוא לא. בקיצור, זה לוקח טרחה וכסף. אם בנות צלופחד היו רוצות סתם נחלה, היו יכולים להצטרף לחצי שבט מנשה, שקיבלו בעבר הירדן ארץ נחלה, עיינות ותומות יוצאים בבקעה, והר, מי שביקר פעם ברמת הגולן, איזו אדמה טובה, חקלאית, ויש שם קור, בקיצור, אדמה מאדמות הטובות, יש מאדמה בירושלמי, שארץ חצי שבט מנשה, מביאים גם ביקורים, זה גם ארץ זבת חולה ודבר, זה לא כמו עבר ידין אחרת. הם אמרו, תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. אחי אבינו לקחו בעבר הירדן המערבית. זה עמק חפר, שם לקחו. מכיוון שעיקר קדושתה של הארץ היא בעבר הירדן המערבית. אומנם גם שם מי שגר. לא יצויר שהיינו זוכים לשחרורה של עבר הירדן במלחמת ששת הימים. ויהודים היו רוצים להתיישב בעירווית, בג'לס, בגרש, ודאי שהם קמים מצוות יישוב הארץ. זה לא כמו ירושלים, אבל יש 10 דרגות של קדושה, אבל זה ארץ ישראל. הם רצו דווקא עבר ידן המערבית, משום ששם זה עיקר קדושתה. וגם משה רבינו, אם סיחון היה נותן לעבור דרך ארצו, אז מה, הוא היה משאיר את עבר ירדן בידי סיחון ואוק? אלא בינתיים הוא לא כובש את זה. הוא רצה לכבוש את עבר המערבית, ליישב את כל השבטים שם, ולא שאת עבר ידן יחפשו פרטנר לשלום להסגיר לו. והם עוד, אז היו, לפחות היה להם סכר שהם היו מקבלים. היום יש לנו מזל שרבוך מקשה תורפם, שהם אי אפשי, הם יתאפדו כל דבר, ואנחנו ננצל את די עבודה ערבית. זה חוץ מזה. אבל לא שמשה רבינו חיפש את מישהו, אלא הוא רצה להעביר את כולם שישבו פה, ועבר ידיהם המזרחית, היא תהיה שדות מרעה ופלחה וכדומה. בכל אופן, הם חיבבו את הארץ, זה אנחנו קוראים בשעת השבוע, תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו, זה היה עוד לפני הכיבוש, מראש אי אפשר יהיה לדעת כמה שנים זה לקח, אחרי זה חז"ל אומרים שזה לקח 7 שנים, זה לא כמו מלחמת ששת ימים, שזה לקח כמה ימים לשחרר את ליבה של ארצנו, אז זה לקח 7 שנים, בואו רואים שהם חיבבו את הארץ, וזה התגלה בנשמתו של מורנו ורבינו, כל מה שקשור לארץ ישראל, כל מה שקשור להתיישבות, איך שהוא תמך ואיך שהוא סעד, ואיך שהוא דרבן, ואיך שהוא נתן את המוטיבציה לכל הדברים האלה, ראו בו את הדבר הזה. ויותר מזה, לצערנו הרב, ישנם חולשות בחוגים מסוימים, גם בציבור הדתי, שחושבים שחוקי המדינה, הם עומדים מעל חוקי התורה. השם ישמרנו. אצלנו צריכים לדעת, שאצלנו התורה היא מעל כל החוקים. וזה לא משנה אם זה ממשלה, או שזה כנסת, או שזה בג"ץ, כל גורם שעושה חוק או נותן הוראה שנוגדת את תורתנו הקדושה, יש לזה גדר של גזירה על כל השלכותיה, ויש לנו הדרכה בתלמוד, שלפעמים אדם חייב אפילו למסור את נפשו, שלא לעבור הדבר. אם זה גזירה, לא ניכנס לכם לפרטים, אבל בעיקרון הוא. כל נושא של הנהגת המדינה, דינה מלכות הדינה, זה בדברים שלא באים בהתנגשות עם הדרכתה של תורה. אבל אם זה בא בהתנגשות, אצלנו התורה היא מעל כל החוקים. זה לא משנה אם ג'ון או היבן גוזר את הגזירה, או אנשים חלושים מתוך עמנו עושים חוק כזה. ופה ראינו את גודל, את כושר עמידתו, ואת חוסנו של מורנו ורבינו, איך שעמד בתוקף, בורא אחד השני, מה שאסור לאדם שומר תורה מצוות, לתת יד, לפנות יהודים, או להסגיר שטח לידי אויב, או לגרש אותם וכדומה, זה נגד תורתנו הקדושה. לנו יש מצווה, והרישתם אותה, וישבתם בה, שבעוד כשבועיים, אנחנו אמורים לקרוא את זה בפרשת מסעי, שיש לנו מצווה, כפי שהרמב"ן כותב, והרישתם אותה, וישבתם בה, שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות, או לשממה, אסור לנו להסגיר את זה, ואסור לנו להשאיר את שמותה, שמותה של ארצנו, יש לנו מצווה, לבנות בתים, לנטוע כרמים, לעשות פלחה, כלומר שבכל מקום יהיו ניכרים סימני חיים של עם ישראל. זה, הוא היה אחד האישים הבולטים בתחום הזה, עמד בתוקף ללא חת וגילה את דתו, דת תורה בנושאים הנגדיים. ואין ספק שהיום שהציבור הוא חלש במידה מסוימת ומבולבלים חלק לא יודעים. אני זוכר שפורסם אז הקרוז הזה חתום על ידי הרב שפירא והרב אליהו ביחס שאסור, שאסור לעשות את האווירה הזאת של, כן. אז כמו אנשים רבנים נזקנים והעיזו לחלוק, תראו רבותיי עליהם. אחד אמר, מה זאת אומרת שאסור לחלוק? התורה היא נתונה, כל אחד, ודאי שכל אחד זכותו להביע דעתו בדברים האלה, אבל אתה צריך לבסס את זה. אז סמך מה אתה אומר שלא נגד זה? או שלשאול אותם בצורה מכובדת, אבל לחלוק בצורה של התרזה, כאילו שהם יודעים לפסוק יותר טוב מאשר שני גדולי הדור הללו. זה התרזה וזה גובל עם ביזיון של, של, של כבוד התורה. ופה אנחנו רואים עוד הפעם את אומץ ליבם ואת כושר עמידתם בדברים האלה. לאחר שהם הסתלקו, ודאי שזאת היא אבידה שאנחנו היום היינו, הייתי אומר, היינו כתומים ואין אף. אין לנו, מי שידריך, אין לנו אוטורטטה שמקובלת על הציבור, זה הולך כה, זה הולך ככה, והתורה נעשית אדרים, אדרים, כמו שכתוב במשנה בסוף סוטה, שבתי האמת נעדרת. כל אחד יש לו איזושהי נקודה מסוימת, עדר מסוים, עדר. אבל זה לא הכל. אי אפשר שמה שכל אחד חושב זה, אבל כל הדברים האלה, את ההיקף הזה, זה צריכים רק אנשים גדולים, כמו דוגמת מורינו ורבינו. ולכן אבידה היא באמת אבידה קשה, ומה שאנחנו צריכים להשתדל, וכמו שאמרתי קודם, לחוז בשפולי דגלים עד היי גבר הרבה, ונסגל לעצמנו, עד כמה שאנחנו יכולים, קודם כל, לעמול בתורה, כמו שהוא אמר, להתפלל בכוונה כמו שצריך, ולעמוד בתוקף, בייחוד בדור הזה, על זכותנו הבלעדית, על נחלת אבותינו, ליישב אותה ולייחס בה, ולשאוף להחלת ריבונות של ממשלת ישראל על כל מרחביה. עשו משגיאה חמור במלחמת ששת הימים, כמו שהחילו ריבונות על ירושלים, היו צריכים להחיל ריבונות רק על כל חבלי ארץ, לא על המלכי שתיים שיש עליה, רק על, על החבלי ארץ. זה שייך למדינת ישראל. הגויים צעקו, גם היום הם צעקים, זה לא משנה, מה זה משנה מה הם צעקים. אם כן, עשו משגה וזה בחייה לדורות. אין ספק שזה אחת הסיבות שאנחנו סובלים עד היום הזה שאין לנו שלום והמצב הולך ומדדר. אין ספק שהמצב שאנחנו נמצא היום הוא מצב קשה. עם ישראל זקוק לרחמים גדולים, והסתלקותם של אישים כאלה שהם יכולים להיות עמודי התווך היא מורגשת ביותר. ולכן שומה עלינו להשתדל עד כמה שאנחנו יכולים להמשיך בדרך הזאת. וזה באמת יהיה כבוד לאותן שמה. הרי אתם יודעים שבירושלים משקלים מוזכר המאמר כזה, אין עושים נפשות לצדיקים, דבריהם הם הם זיכרונם. בדורות הקודמים, אלו שעשו מונומנטים על קברם של אנשים, הם פשוט האמינו שיש הישארות הנפש. אחרת, אם אדם נפטר, אז מה יש להתאבל? מה יש באמת אצל הפילוסופיה היוונית, הרמב"ן מביא איזה בקדמה לתורת האדם, אצלם אין מושג כזה שהם מתאבלים על מת. הרי לפי דבריהם, אדם חי ללא תכלית, הוא חי כמו, כמו שור. אז איזה עניין יש להם להתאבל על מישהו? על מה, למה אתה מתאבל? מה זה עניין שלך להתאבל? אבל אנחנו, שאנחנו מאמינים שאדם שנמצא בעולם, הנשמה הקדושה שירדה בו למלא שליחות, לקדש עם שמיים, רק בעטיו של אדם הראשון עם החטא שלו, עם המידה הזאת, זה גרם אחרי זה את ציות של המוות, ואנחנו מאמינים שזה לעתיד לבוא זה יסולק. אחד משלוש עיקרי אמונה שלנו זה תחיית המתים. ובאמת בקדיש אין שום תפילה, כל עיקרו של קדיש זה יתקדל ויתקדש. כלומר, הנשמה שנברא היא צריכה לקדש עם שמיים, שנסתלקה ממשיכי דרכו צריכים להמשיך בדרך הזאת. אני מאוד מאמין שהן המשפחה וכן כל אלה שהריחו והריצו וידעו להכיר את גודל ישמתו של מורנו רבינו, ידעו שכל אחד פום דרגה דילי ייקח משהו וימשיך, אם זה בתורה, אם זה בתפילה, אם זה בהנהגה, אם זה ביישוב הארץ ובניינה, כל מה ששייך להמשיך בדרך הזאת. והוא הסתלק מאיתנו לגזי מרומים. אין לנו ספק שכשם שהיה פה בעולם הזה היה אכפת לו על כלל ישראל והיה אכפת לו על כל אחד ואחד, על כל איש ועל כל אישה, על כל ילד ועל כל ילדה, כל מי שבא אליו, מצא אוזן קשבת והתייחסות אבהית ועם חיבה. גם כשנשמתו נמצאת בגזי מרומים, שתהיה מליצת יושר עבור המשפחה, עבור כלל ישראל ועבור מדינת ישראל, שזקוקים היום אולי יותר מיש זמנים אחרים לרחמים מרובים. ואין לי ספק שגם שמה אנחנו זקוקים למליצים גדולים, ובזכות המליצים האמיתים האלה, הקדוש ברוך הוא יתעשת לעמו וישלח לנו עזרו מקודש, להדפת כל הרשעים הארורים האלה שמתנכלים לעם ישראל, מתנכלים לעם יושב בציון, מתנכלים ליהודים בגולה ומתנכלים למדינת ישראל. הקדוש ברוך הוא יסלק אותם מאיתנו, ונזכה באמת לראות בישועת השם על עמו ונחלתו, ונשמתו תהיה צרורה בצרור החיים, ויקום לגורלו לקץ הימים.